שלום, אנחנו בעוד תוכנית של הפרעת קשב עם שלונסקי ואופשטיין, ביקורת התקשורת ברדיו הפתוחה. שלום שלונסקי.
שלום רב, נעים להיפגש.
נעים מאוד להיפגש, ויש לי בשבילך לפתיחה שאלה אמריקאית, מה שנקרא. מי האישה החשובה ביותר בתולדות הציונות? אתה מכיר? אני אראה לך כמה אופציות, אתה תבחר. גולדה מאיר, חנה סנש, הצנחנית שלנו, הנריאטה סאלד, עליית הנוער וכולי, נעמי שמר, המשוררת והפזמונאית הלאומית, מי היית בוחר?
האמת, ברצינות לענות לך?
כן.
חד פעמי ברצינות?
כן.
הנריאטה סאלד.
הנריאטה סאלד.
באמת, גם בעליית הנוער, גם הדסה, פשוט בן אדם
אישה רציני... אישה לתפארת.
שהשאירה משהו אחריה.
אבל היום יש לנו טוענת חדשה לכתר, נטלי דדון, המכונה ציונה, היא האישה החשובה ביותר בכלל במדינת ישראל, וספציפית בימין היא הוכתרה לדוברת, למוחת, רוזה פארקס.
רוזה, לא, מבחינתי רוזה לוקסמבורג.
רוזה לוקסמבורג.
אתה יודע, כל אחד בא מהדברים שלו.
בדיוק.
אור גדול.
אור גדול. והעיתונות זורמת עם זה, היא הפכה להיות...
בוא תן מילה, מה היה?
כן. אז השבוע... השבוע היה איתה, קודם כל בתחילת שבוע שעבר, אז היא הופיעה בתור הנואמת המרכזית בהפגנת הימין,
ושיקלי... אה, באמת?
כן, כן, ושיקלי אמר, שיקלי אמר שהיא, שהיא הולכת נגד הזרם, מחזיקה את אבוקת החופש של הימין, ואחר כך היא נכנסה לבית קפה בתל אביב, ויצאה משם מהומה גדולה ששודרה בכל מקום, שבעל בית הקפה זרק אותה בגלל הדעות שלה, הוא לא רצה לראות ימנים וכו'. וכולם הזדעזעו, אגב, גם אני חייב להגיד, כל נפש...
זה נשמע רע.
זה נשמע רע. ואז הופיע בעל בית הקפה, בכמה מקומות, והראה גם את הצילומים בית הקפה, הוא אומר, אני אפילו לא זיהיתי אותה, אין לי אינסטגרם. אגב, הוא מזרחי בעצמו, אז כל אלה שטענו שזה בכלל רקע מזרחי, גם לא נכון. הוא אמר, ביקשתי ממנה ומהחברות שלה לזוז מהדלת, כי אנשים עוברים את זה. היא נכנסה פנימה, דרשה קפה. אמרו לה, אין עכשיו קפה, יש אלכוהול ואוכל. ואז היא התחילה לצלם אותו ולקלל אותו, ותוך כדי גם להגיד לו, תקשיב, ביקורות רעות עליך וכו וכו. אז הוא אמר לה, תקשיב, יפרחה, תצאי החוצה בבקשה. האם זה יפה לקרוא למישהו פרחה? לא יפה במיוחד. אבל...
המאומה שהייתה בעיתונות? כאילו, אתה יודע.
עכשיו, היכולת לעשות מכלום... את הסיפור המרכזי של השבוע, זה, זה, זה כישרון נדיר.
אני פשוט מתפלא על הימין שהפך אותה לאישיו, גם בכנס של ההסתדרות הציונית בז'נבה.
כן. חגואל, יעקב חגואל.
חגואל הוביל אותה כאילו רוזה לוקסמבורג, כאילו היא האישה המובילה, אבל זה רק סיפור אחד. הסיפור השני זה נועה קירל,
כן.
שטסה לאירוויזיון. עכשיו, בסדר, אירוויזיון, אתה יודע כמה רעש עושים מהאירוויזיון?
שידורים
כיסוי...
ישירים.
עכשיו, היה שידור ישיר משדה התעופה שהיא עולה למטוס,
כן,
כאילו...
כן. מנתב"ג.
How low can you go? כאילו, כמה אתם יכולים ללכת נמוך? עכשיו, יחלה זמרת.
כן, לא, וסבא באירוויזיון זה חשוב.
אבל שולחים לאירוויזיון שירים שהם לא, לא ישראלים בכלל, וזה לא מעניין אם תהיה מקום... יהיה מקום ראשון, תהיה שמחה, אבל אם תהיה שש, או תהיה שבע, או תהיה שמונה, אני אומר לך שבישראל זה מעורר הרבה פחות עניין, אבל העיתונות, בקיצור יש לנו השבוע שתי כוכבות, איפה הנריאטה סאלד, איפה חנה סנש.
כלום, כלום.
אנחנו, אני נשמע כמו יהודי זקן, שאני בן זקן, נטלי דדון ונועה קירל, ואחר כך האחרות.
ואחר כאילו, כך בדיוק, אנחנו בדיוק,
עשויה,
הם זוכות באירוויזיון של, של הציונות.
אבל האמת היא, זה מגיל.
כן.
וסליחה שאני אומר, זה עיתונות פח. את צריך להגיד את האמת,
זאת עיתונות פח. העיסוק בנטלי דדון הוא ללא ספק תחתית, מה שנקרא, מה שאחרי מקום המיץ של הזבל.
ואם ימין בחר בה, אז שיהיו בהצלחה. ראש הממשלה?
כן, אתה זוכר שדיברנו הרבה פעמים על זה שביבי עכשיו לא בא לו להתראיין על הערוצים הישראלים, כי לא נותנים לו שם כבוד, לא נותנים לו לדבר וכו'.
למעט בערוץ הבית.
למעט בערוץ הבית, ערוץ 14, אז הוא הולך ומתראיין בכל מקום בחול. אבל מה שקרה, כנראה בעקבות המחאה, זה שהעיתונאים בחול למדו את המצב פה, הם שולטים ברזי המהפכה המשטרית יותר מאשר העיתונאים הישראלים.
הם עושים תחקיר, הם לומדים את העניין, מוכנים. הם באים מוכנים, לא חייב, לא מוכרח לומר שברעיונות עם ביבי נתניהו ראש הממשלה, גם העיתונאים הישראלים נכון. עובדים ומכינים, זה לא...
אבל שם הוא לא יכול לעשות להם את כל החנדלך שהוא עושה פה, והם מכניסים לו...
אוקיי.
בוא נראה אולי קטע.
קטע, בוא תאמר מי זה.
פריד זקריה מ-CNN, מסביר לביבי מה ההבדל בין דמוקרטיה שהוא רוצה לדמוקרטיה.
Liberal democracy or an illiberal democracy. And, you know, you talked about three branches of government. But in Israel, you have a parliamentary democracy, so the executive branch and the legislative branch are fused. You control both. You don't have a constitution. You don't have an upper house of parliament. You have no Senate. You don't have state governments. So when you look at the American system, there are all those checks and balances. The Supreme Court is the only check on an elected government in Israel. And that is why so many constitutional scholars around, both in Israel, the United States, diehard supporters like Alan Dershowitz are all opposed to this plan.
הוא בעצם אומר, הוא מונה לו את כל ההבדלים בין הדמוקרטיה הליברלית באמריקה.
הוא אומר לו מאוד פשוט, יש לכם שלוש רשויות, שהרשות המבצעת והרשות המחוקקת זה אחד. זה אותו הדבר. מה שהוא אומר לו, זה אתה שולט שם, זאת האמת.
עכשיו אתה רוצה לשלוט בבית המשפט?
אין לכם גופים מאזנים בדרך, כמו גופים פדרליים, סנאט, בשני בתי סנאט, כל זה. ועכשיו, את האחד ששומר על העניין, אותו אתה רוצה לחסל. לא שמענו את התגובה של נתניהו, אבל די התרשמנו לטובה מההכנות שעושה זכריה.
מההכנות שזה, ובפרצוף של נתניהו ברקע בחלון הזה, הוא נראה קצת נבוך, ונורא מעניין אותי לדעת אם עכשיו, בעקבות התוצאה הזאת שהוא חוטף על הראש מהם, גם יפסיק להתראיין בחול, הוא יבחר רק בערוץ 14 פה.
היה גם רעיון ב-SMNBC, שגם פה...
מאוד ליברלי.
ערוץ מאוד ליברלי, גם שם ראית הכנה רצינית של העיתונאים, אבל אני השבוע מודה ומתוודא שדבר אחד הקפיץ אותי לשמיים.
תלתלו, התקשרת אליי במזועזע.
כי, שמע, אתה יודע שאני אוהב ספורט, ואפילו לא ראיתי את המשחק, אחרי המשחק, הבנתי שנגמר משחק בין מכבי חיפה להפועל באר שבע, שזה היה משחק שיכול לקבוע שמכבי חיפה אלופה, ומכבי חיפה קיבלה גול בדקה ה-95. אוקיי, הפסידה, לא קרה שום דבר. ואז התחילה שם מאומת אלוהים. אבל מאומת אלוהים שלא לקחה דקה, שהיו מעורבים בשחקנים ומאמנים ומנהלים, ואף אחד לא לקח מיקרופון וקרא להם, אבל זה לא עניין עיתונאי.
מה, מכות?
מה זה מכות? ג'יוזיצו, מה זה מכות? כאילו... פרקו אחד לשני,
זה הצבא,
לגמרי, אגרופים וסתירות, וכולם מעורב, וזה נמשך, וזה נרגע, וזה שוב נמשך, וזה נרגע, ובמקום להוריד את השחקנים החוצה, להוריד את המגרש, לא משנה. ואז אתה לא רואה שום דבר בערוץ הספורט, ומה מסתבר? שחוזה השידורים של ערוץ הספורט, עם
התאחדות,
אומרת שהם לא רשאים להראות מקרי אלימות. אתה חושב...
זה מין חוזה מטומטם, סליחה.
אתה לא יכול לא להראות את זה, אבל אני פתחתי מאוחר, לא ראיתי שום קטע עד שעברתי לרשתות. הכל שודר ברשתות, בטלוויזיה רק היו רעיונות על. זה כל כך מחפיר.
אז הם חתמו על חוזה שבעצם הם מחויבים לקטוע את השידור כשקורה משהו...
אלים, חרי, כן. עכשיו, בדקתי, זה מופיע בחוזה. עכשיו, זה היה יכול להיות טוב לפני 20 שנה. אני הבנתי את הכוונה בזה, גם בחוץ לארץ יש מגבלות על חלק מהדברים האלה. אבל שכל הרשתות משדרות, נונסטופ, את כל החומר הזה...
יכול להיות ניוז.
אז זה פשוט בדיחה. זה פשוט בדיחה. זה היה כל כך מעליב, ואני צופה נאמן של ערוץ הספורט, ואוהב את ערוץ הספורט. ערוץ ספורט, צ'רטון, רק תביא לי, רואה ונהנה.
אתה מרגיש נעליו כצופה, כי עושים עליך סיבוב, ומזלזלים באינטליגנציה שלך.
אתה יודע מה, אני לא מרחם עליהם, אני מרחם עליהם. אני מרחם על השדרים.
אגב, הם הגיבו משהו?
לא. הם אמרו, אנחנו לא רשאים לשדר, ועוד רעיון, ועוד רעיון, ועוד רעיון. סגרתי. ופתחתי בלילה בפלייאוף. וגם הבוקר פתחתי בפלייאוף, אבל זה סיפור אחר.
טוב, אנחנו דורשים מערוץ הספורט שיראו לשלונסקי את כל מה שקורה.
ראיתי, הספיק לי, תודה רבה. עכשיו, אני רק מקווה, אבל זה לא קשור לעיתונאות, אלא להתאחדות, שיענישו. כמו שצריך. אפילו נכון. ששתי קבוצות שמתמודדות על אליפות, שתיהן
אכיפה.
לא ראויות לקבל אליפות, אבל זה רק אני.
חד משמעית. כן. טוב, אנחנו, עוד מעט יש לנו מרואיין מעניין, אבל לפני זה נדבר על הנושא המרכזי שלנו, שזה טאקר קרלסון, המגיש האולטרה שמרן מפוקס ניוז, שבעצם משלם את המחיר של ההסתבכות של הרשת הזאת בפרשיית חדשות כזב, אז נגיד מילה...
מילה לפני... מי הוא, כן. לא, לפניו, בוא נאמר מה קרה. הם שידרו לאורך חודשים שלמים שהמכונות ההצבעה הוסטו לטובת ביידן נגד טראמפ. נכון. הם ידעו שזה שקר, הם הובילו את כל הגופים והרשתות, הרשתות התקשורת האינטרנטיות, גם בעניין הזה.
להדהד את זה.
הם כתבו אחד לשני שזה שקר, והחברת המכונות ההצבעה, הדומיניון, אמרה, אוקיי, הבנו, תבואו אותם. כדי למנוע, אז הם, למנוע את החומר שיגיע למשפט, גמרו על 800 מיליון בדיוק. דולר נזק לפוקס ניוז.
ויש תביעה נוספת בגובה 2.7 מיליארד, שגם שם בטח יש עלמו כסף, שמחכה. אבל בינתיים, אחד האנשים שידעדו את זה היה טאקר קרלסון, שהוא הפך להיות בשנים האחרונות המגיש הכי פופולרי בכל הניוז בארצות הברית, לא רק בפוקס ניוז. הוא הפך למעשה לקולו של הימין השמרני, מכתיר המלכים במפלגה הרפובליקנית. היה אפילו שלב אחרי הבחירות האחרונות כשטראמפ הפסיד, שאמרו שטאקר קרלסון יהפוך להיות בעצמו מועמד של רפובליקנים. זה עדיין יכול לקרות. בוא נשמע קטע שבו טאקר קרלסון מאשים את ה-FBI בחדירה לקפיטול לפני
שנתיים. But the government has not charged them. Why is that? You know why. They were almost certainly working for the FBI. So FBI operatives were organizing the attack on the Capitol. on January 6th
Carlson is no כן אז אז עכשיו אנחנו שומעים את זה
איזו דוגמה אחת
כן האוזניים בוערות לנו מסרים מיזוגנים מסרים נגד מהגרים אמירות מופרכות בהקשר לקורונה לאורך כל התקופה
וכל שדר חדשות הכי פופולרי
הכי פופולרי ויש אנשים שמה זה דבוקה עכשיו תראה יש גם איזה משהו מעניין אנחנו רגילים שלפעמים חבר'ה כאלה מהימין האמריקאי הקצת פסיכי גם נראים פסיכים, או מוזרים נורא, או צועקים. טאקר קרלסון התחיל בתור בן אדם נורא מהוגן על המסך. היו לו עניבות פפיון כאלה, והוא אגב נראה טוב, הוא גבר נאה, הוא מדבר מדהים, יש לו יכולות רטוריות מדהימות. והתוצאה היא שעכשיו הוא משלם את המחיר והולך הביתה.
ולשם כך.
ולשם כך אנחנו מזמינים את יעקב אלון, שהוא היה, ומבחינות רבות עדיין, המגיש הלאומי, שהיה בכל הערוצים אצלנו מגיש מרכזי, כדי לשאול אותו מה זה אומר עליהם, ומה זה אומר גם עלינו. אז שלום ליעקב אילון.
שלום אבנר, שלום שלונסקי.
שלום, יעקב אילון מגיש ראשי בערוץ הכנסת, אבל היסטוריה ארוכה בערוצים המרכזיים.
מגיש פחות או יותר שכל הערוצים...
אני מוכרח לספר סיפור קטן. אני הייתי מפקד גלי צהל, יעקב אילון ישב בניו יורק, והיה עושה כתבות רדיו של 40-45 שניות. ותמיד הייתי אומר לחיילים שם, תלמדו איך כותבים. כן. זה בית ספר לעיתונאות, זה בית ספר לרדיו. כי חלק מהעיתונאים פשוט היו, הכתבה שלהם הייתה יותר ארוכה ממה שהם הכינו. כאילו, עד כדי כך. אוקיי.
אז אני יכול לספר רק בקצרה, שאחד האנשים שלימדו אותי לקריין בטלוויזיה, כשאני הגעתי לערוץ 10 היה יעקב אילון, לא יודע אם הוא עשה עבודה, הוא עשה עבודה מצוינת, אני לא יודע אם התוצאה הייתה כל כך טובה, אבל הוא היה מאוד דתי.
התחלנו.
אוקיי. תודה.
זה לא חיים שכאלה, זה נכון.
כן, אז זהו. אז דיברנו על טאקר קרלסון, ועל המחיר שהוא בדיעבד משלם, על ההקצנה שלו בשנים האחרונות, ועל הפכתו בעצם לסוג של סוכן חדשות שקר, חדשות כזב, והשאלה הראשונה שמהדהדת לנו בראש זה, האם ומתי, יהיה מחיר לחדשות כזב גם בארצנו הקטנטונית, אם יהיה.
אבל בואו אולי נתחיל רגע בסיפור האמריקאי, בפוקס ניוז, בתיקוס כן. עצמו.
אולי, היות ואנחנו בפודקאסט, ואני מקווה שיש ככה קצת יותר זמן, נגיד כמה מילים על מה זה פוקס ניוז בכלל, איפה כן. זה הגיע הדבר הזה, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. כי למעשה זה לא ניוז, כן? זאת אומרת, פוקס אוקיי. ניוז זה רק שם. מי שהמציא את הדבר הזה היה אדם שם רוג'ר איילס, שהוא היה יועץ פוליטי ותועמלן של הנשיא ניקסון. והוא בא עם הרעיון שצריך לתת לימין הרפובליקני האמריקני מקום לשחרר בו את כל התסכולים okay. ולבטא את כל מה שיש לו על הראש. והוא הכיר אותם היטב, כי בזה הוא התעסק. ואז ביחד עם הכסף של רופרט מורדוק האוסטרלי, הוא פתח את מה שנקרא פוקס ניוז, שזה פוקס המאה ה-20, חברת הסרטים מהוליווד שמורדוק קנה, הוא חיבר לזה את המילה ניוז ועשה פוקס ניוז.
נכון.
ומה הייתה החוכמה הגדולה שלו? והוא באמת, הוא היה שף תקשורת ותועמלן ממולח מעין כמוהו, הוא עשה ערוץ שנראה כמו חדשות, האולפנים... כמו אולפני חדשות של הרשתות האחרות, הגרפיקה של חדשות, השם ניוז, רק שהתוכן, התוכן היה מסרים הכל חוץ מבנים היטב של המפלגה הרפובליקנית.
אתה בטוח שאתה מדבר על פוק ניוז?
אני לגמרי בטוח שאני מדבר על פוק ניוז.
לא, אוקיי, אני מבין שאתה מדבר על ערוץ פה בארץ, אבל בסדר, אוקיי.
לערוץ כלשהו בארץ.
כן, אוקיי.
מה שקורה שם קורה פה אחר כך בכל תחום.
יפה.
ורוג'ר איילס הפך להיות המנהל בפועל של המפלגה הרפובליקנית. הוא היה ממליך המלכים, מי שלא התיישר איתו מיד חוסל, הוא שלט במסרים, ואחר כך זה הפך להיות, הוא לא איתנו כבר רוג'ר איילס, אבל כן. הוא תספיק לעשות את הברית עם טראמפ.
כן, הוא תספיק גם להסתבך בעצמו דרך אגב. כן.
הוא הסתבך, והוא למעשה בסוף הסתבך בתביעות רבות של הטרדה מינית בוטה של הרבה נשים, וגם הוא גמר מה שנקרא בסופו של דבר סולק, וכמו שאמרתי הוא כבר לא איתנו מספר שנים.
אוקיי.
אבל הדבר הזה הצליח בצורה בלתי רגילה, וגם הכניס המון כסף. ובאמריקה כשאופרציה מכניסה המון כסף, אז שום דבר לא יעמוד בדרכה. וזה הסיפור של פוקס ניוז. אין פה עיתונות. אין פה חדשות, זה כלי פוליטי, זה כלי פוליטי.
לא, אבל בכל זאת, טאקר קרלסון היה אולי תלמידו הטוב ביותר של רוג'ר איילס, והעצים את היכולת שלו, הוא הפך גם כן ממליך מלאכים.
אז תראה, אז היו כמה, ויש עדיין.
נכון.
היה, ביל אוריילי היה אחד.
נכון, שגם אותו סילקו.
נכון.
גם אותו הסתבך, והיה גלן בק, שנהיה כבר לגמרי משיחי ודתי, וגם בסוף לא אמרו תודה שלום. וישנו שון הניטי שזה מתועד וידוע שדונלד טראמפ כל ערב בבית הלבן היה צופה בשון הניטי.
מחליט איך להתנהל
בית. מחליט איך להתנהל את העולם. כן, כן.
במקום שיהיה להפך, אוקיי.
בדיוק. והגיע גם טאקר קרלסון, איש עם כישרון מאוד גדול לתיאטרליות, לברבליות מעולה. וצריך לומר בינינו שאף אחד לא ישמע גם קצת קוקו. והוא הצליח באמת לעשות באמת מופעי אימים כל ערב. זה לא, שוב, המילה ניוז פה זה בדיחה. מין דרשה משיחית כזו לכל ערב, ממציא המצאות, מספר סיפורים בהתלהבות ובצורה באמת קריזמטית. והכל כמובן נגד כל מה שהוא לא לבן ולא לאומני ורצוי שיש לו אקדח,
וגם
גזעני, מיזוגני וכולי. אבל
באופן טבעי אנחנו הולכים לדבר הבא ואומרים, האם דבר כזה גם קורה עכשיו בישראל? כאילו מקימים ערוץ שהוא לא ממש ערוץ חדשות, הוא מושך את הקהל הימני, הוא מביא את העמדה שלו ערב ערב, מאות אלפים, אני מסתכל על המספרים, זורמים אליו, וחלק מהדברים הם אשכרה פייק ניוז, אבל זה עובד, מבחינת מספרים, הדבר הזה עובד.
זה מתחיל לפחות לעבוד בחודשים האחרונים.
האם אנחנו מקבלים בערוץ 14 סוג של פוקס ניוז הישראלי?
אני לא חושב שיש פה, לא חושב שיש פה שאלה, הם אומרים את זה באופן גלוי, ושואבים את ההשראה משם.
אבל אז השאלה, אבל אז השאלה היא, עכשיו כשטאקר קרלסון אולי משלם את מחיר התביעות שחטפה פוקס ניוז מחברות ההצבעה האמריקאיות וכולי, יש את השלב הזה שבו פתאום נותנים לבן אדם להתפרע, להשתולל, ואז פתאום אומרים לו, רגע, יותר מדי, וזורקים אותו דרך החלון, נתת כמה דוגמאות.
זאת אמריקה.
כן. יפה אמר ידידי שלונסקי, this is America. כל עוד זה עובד, כל עוד זה מכניס כסף, הכל בסדר, אבל כשזה מתחיל לעלות לנו 800 מיליון דולר בפשרה,
כן,
על כל מיני שקרים, ויש אגב עוד תביעה,
בדיוק מחכה עוד תביעה,
כנראה גדולה יותר,
2.7 מיליארד, כן.
כן, ומסביב יש כל מיני הקלטות מסתובבות וטקסטים ודברים כאלה שעמדו לעלות במשפט, וכנראה שהם מביכים מאוד משהו,
ולכן
גם גזעני וגם נגד פוקס בעצמה וכל מיני דברים כאלה. אז בא הדירקטוריון של, זה חברה ציבורית בסדר הכל, כן, באים אנשים בדירקטוריון של פוקס ואומרים, חבר'ה, זה עולה לנו יותר מדי הדבר הזה. מי משלם את המחיר פה?
אוקיי, אבל השאלה באופן טבעי שאנחנו חוזרים לארץ, האם אנחנו צפויים או רואים מול עינינו דבר מאוד דומה? זאת אומרת, אתה אומר, הקונספט הוא אותו דבר, האם גם בנושא של פייק ניוז, בהובלה של דברים עד קיצוניות, אנחנו מקבלים אותו דבר, כי אני עוד לא רואה את 14 שהוא פוקס ניוז
במקצועיות שלו, לא, אבל בכמות הפייק כן.
אני עוד לא חושב.
מה אתה אומר, יעקב?
תראה, קודם כל ההצלחה הגדולה של פוקס ניוז היא מכיוון שהוא התחיל לפני עידן הרשתות החברתיות בכלל.
נכון מאוד.
כשטלוויזיה הייתה טלוויזיה, מה שנקרא.
נכון מאוד.
עכשיו, ב-2023 פייק ניוז זה סוגיה כבדה מאוד, כבדה מאוד, והיא לא מיוחדת רק לטלוויזיה. זה אקוסיסטם מטורף, שאני קשה לי להעריך לאן זה ילך. אנחנו בעיתונות, העיתונאים, כן, מחכים כבר כמה שנים שנו, איפה תגובת הנגד? איפה, מתי זה ייפסק הדבר הזה? מתי אנשים ירצו לשמוע את האמת?
וזה רק משתחלר.
אנחנו עדיין מחכים.
כן, אני אגיד לך דבר אחד שלא קשור לרבה. אין אמת. אתה יודע, אומרים היום כולם, אין דבר כזה. יש כל אמת, יש אמת, יש כל מיני אמיתות.
אמת
אלטרנטיבית. אני לא חסיד של האמירה הזאת.
אני כמוך.
אין אמת, אז יש רק שקר.
נכון. אני מזכיר.
אני לא קונה את זה.
אני מזכיר רעיון שעשה.
צריך לפחות לחתור לאמת, כל הזמן.
עוזר, אני כל פעם חוזר אליו, עוזר ראש אמן למחקר בידיעות בארץ, ושאלו אותו, אז הוא אומר, אין לי בעיה שלאנשים יש דעה, יש לי בעיה שלכל אחד יש עובדה, וזאת הבעיה גם בחלק בעיתונות, בין עובדה ואמת, אמת.
כן, עדיין, עדיין יש עובדות, עדיין יש מספרים, עדיין יש תחקירים, אבל עדיין יש.
יעקב, רק שאלה אחת לגבי המלחמה בפייק ניוז, למשל, בנט הכריז מלחמה באמצעים משפטיים, באמריקה זה די עובד, כי גם אתה יכול לשלם מחיר מאוד מאוד כבד אם רוצים שהוצא את הדיבה. פה זה לא בטוח כמה זה יעיל. זה אולי הבדל.
אני רואה תקדימים בבתי משפט, אני רואה, וזה ייבחן, זה ייבחן. אני רואה למשל שרביב דרוקר התחיל לתבוע עכשיו
מתחילים לחטוף
אחרים. זה ייבחן, יכול להיות שזו אחת התרופות. תראה, הסיפור של דומיניון, של פוקס ניוז עם ה-800 מיליון, ומה שבא אחר כך, אגב, דומיניון, הם הלכו על זה עד הסוף, זה לא רק פוקס ניוז, הם טבעו בדרך הרבה אנשים והרבה כלי תקשורת אחרים,
שהדהדו את אותו הסיפור,
שהדהדו את כל השקרים האלה, והם ניצחו בכל התביעות האלה. זה עשה משהו, לאן זה יוביל, לא יודע.
חכה ונראה.
אוקיי.
יעקב, המון המון תודה.
ביי. נעים להיפגש.
תודה רבה.
כן, היה כיף להיפגש.
כתמיד.
תודה, תודה, ביי ביי. אוקיי, אז תודה רבה ליעקב. אם אנחנו כבר מדברים על אמת ושקר, שזה נושא מרכזי אצלנו בתוכנית, אני לא יודע אם אתה עקבת אחרי פרסומי המספרים של הפגנת הימין הגדולה בתולדות המדינה, שנעים בין 20 אלף ל-200 טריליון בערך.
לא, אני הגעתי ל-6...
נעצרנו אצל סמוטריץ' ב-600 מיליון, 600 אלף, 600 מיליון, 600 אלף, כמובן קשקוש מקושקש, על פי חלק מהערכות של המשטרה, אני חושב, בסביבות 200 אלף, שזה מספר יפה.
מאוד.
אבל יש איזה בעיה עכשיו לנסות להיסגר על מספר סביר, או אפילו מקורב, בהפגנות. גם אצל המחאה נגד ההפיכה המשטרית, בשבת האחרונה דיברו על זה שבאמצעות רחפנים וכולי הגיעו לסביבות 180 אלף בקפלן, הוציאו הודעה שנדמה לי 235 אלף. יש כזה, מוסיפים תמיד בונוס.
אני חושב שהעיתונות לא צריכה לוותר בעניין הזה, ואם המשטרה פוחדת לתת מספרים, שזה גם כן, זה המקצוע שלה לתת הערכות.
כן, מה זה הפחד הזה?
אז יש גופים אחרים שיודעים למדוד. לא יכול להיות שלא נקבל איזה מספר מוסכם, והבדיחה הזאת מתנהלת בין 600 אלף ל-200 אלף ל-100 אלף, זה לא הגיוני. אתה יכול לטעות בין 100 ל-120 אלף, 130 אלף, אבל לא בין 100 אלף, מ-100 אלף, 150 אלף.
כמובן צריך להגיד שכן, כל הדבר, 600 אלף
זה פייק. זה רמייה.
רמייה מ...
זה לא משנה. מי שמצליח אחרי לקחת 2 מיליון שקל מהממשלה, ולשלוח אוטובוסים ולהביא ערב אחד, פעם, בחודשיים, 200 אלף איש, אני בעד הפגנות, זה בסדר גמור, אבל אין פה
סיבה. לא להתרגש יותר על המידה,
ראיתי. אבל הבעיה של העיתונות, שהיא מבטרת על העניין הזה. אנחנו רוצים לדעת מספרים פחות או יותר מדויקים, ברמה של עשרות אלפים. זה מביך.
אגב, אנחנו זוכרים שזה התחיל עוד בשמות שנות ה-80, הפגנת ה-400 אלף, שהייתה אחת ההפגנות המכריעות סביב סברה ושתילה, אנחנו יודעים שלא נכנסו שם 400 אלף.
הייתי שם, לא נכנסו 400
אלף. אולי היו 100 ומשהו אלף.
לא, היו יותר, היו יותר. הייתה כל הכיכר המלאה, כל הרחובות, כל הכיכר, כל הרחובות לכיכר, היו בקלות מתה, אבל לא היו 400 אלף. צלש תרש?
צלש תרש. אז מה אנחנו מתחילים? תרש? נעשה תרש, צלש תרש?
תרש,
תמיד מתחילים עם הרע, אוקיי. מתחילים איזה תרש, נושא כאילו קטן יחסית, שמביא התחקירן שלנו, אורי נח טיילר. קטן, אבל חשוב. הייתה השבוע ידיעה על כך שהממשלה מפקירה את ניצולי השואה, כתבה של יעת רון, שגם כתבת כלכלית, אגב, טובה מאוד, שאגב, הסתובבה עם הסיפור הזה בכמה מקומות והתראינה. הכותרת של הכתבה הייתה שניצולי השואה נשארו מחוץ לתקציב, שהממשלה, אשכרה, לקחה את הכסף מניצולי השואה. עכשיו, בדק אורי, מצא שלא נכון, לא הגדילו את התקציב, שזה לא בסדר, אבל מה שהיה קודם נשאר. אתה לא יכול לתת כותרת שהם נשארו מחוץ לתקציב, ולתת רושם, ולייצר רושם כאילו הם עכשיו רעבים ללחם.
שהם בתקציב אפס, כן. אגב, חלקם רעבים ללחם.
רעבים ללחם, אבל...
וזה מחלה של כל ממשלות ישראל.
זה נורא והיום.
בלי קשר לפוליטיקה, שהם לא מטופלים, שזה מטורף. אגב, להסביר לך איפה הבעיה, בעיקר העולים מרוסיה שהגיעו בשנות ה-90, אין להם שום פנסיה. כי היו ניצולי שואה שהגיעו לארץ בשנות ה-50 וזה, הורים שעבדו.
אז דאגו להם.
הייתה להם, לא, עבדו, הייתה להם פנסיה, גם קיבלו פיצויים מגרמניה, זה עולם אחר. העולים מרוסיה,
לא קיבלו, אין להם כלום,
חיים מביטוח לאומי. וזה הדור שצריך לטפל בו, אבל זה סיפור אחר.
אבל תאמין לי שאם היו רוצים, היו מוצאים את הכסף, היו לוקחים את זה מכל היוזמות המופרכות האלה, שאולי אחת מהם תדבר תכף, פשוט מגוחך.
אני אגיד לך ממה, מביטוח לאומי. אני לא צריך לקבל ביטוח לאומי. רוב האנשים סביבי לא צריכים...
בביטוח
לקבל...
לאומי תמיד נשאר כסף בסוף השנה, קחו את זה ישר לשם.
אנשים שמרוויחים 40-50 אלף שקל לפנסיה לחודש, לא אני, להירגע, מקבלים ביטוח לאומי, למה? למה? תקחו מהם את הביטוח לאומי, אתה יודע, עשרות מיליארדים התפנו, עשרות, זה מדינה מטורפת, שלא עושה את זה דיפרנציאלי, אבל בוא... בואו נלך עוד תרש אחד, תן לנו.
עוד תרש, לפני, אוקיי, אז עוד תרש, טוב, זה כבר תרש יותר מדובר, אילה חסון חוזרת לסיפור שהוא מה זה חרוש, על הטענה שיש נגד שר, גדעון שר, שר המשפטים לשעבר, סיפורים על כביכול הטרדות מיניות, זו טענה שמהדהדים אותה, אגב, בעיקר ביביסטים, זה חלק ממכונת
המון שנים,
השחרה.
אגב, המון שנים,
שנים. שנים, ועדיין לא ראינו בדל הוכחה, עדיין לא ראינו סיפור אחד, מה שכן, איילה חסון לוקחת כל מיני דברים, מדביקה אותם אצלה בתוכנית, ומזה יוצא שכאילו בגלל ששוקן פחד שיגידו עליו משהו, שוקן מול הארץ.
יש סרטון בענייני מין עליו, אז
עליו,
הוא ביטלו.
אז הוא נתן הוראה, הוא השפיע על הארץ, לגנוז כתבה על גדעון שר. בא שוקן בקולו, בציוצו, הוא מהמולים הבודדים שהאשכרה מגיב, ואומר, כבר אמרתי 100 פעם, לא הייתה כתבה בהארץ שגנזנו על שר. עכשיו, אני אומר לך שמיטה ודיעתי בדקו דברים בארץ, ולא הצליחו להוכיח, אז לא פרוסמה כתבה, ככה זה בעיתונות. אבל אני רוצה לומר משהו לאיילה חסון, לא יודע, אולי שומעת אותנו, אם יש לך סיפור על גדעון שר, שקשור למעשים פסולים שלו, תביא אותו.
וכנל על שוקן.
וכנל על שוקן,
נעדד. תביאו פעם סיפור.
תביאו סיפור, תפסיקו לבלבל את המוח, תפסיקו לחבר דברים שלא קשורים, תביאו סיפור אמיתי, נעדד אותו באופן אמיתי.
לא, מין אינואנדו כזה, שאומר, יש כבר כזה, אני חושב, זה קשור
בזה. מספרים, ואני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא קובע.
או שיש סיפור, או שאין סיפור. לא, הסיפור שלה היה על הגניזת הכתבה.
כן.
זה גם לא רחוק מהאמת, כי אני יודע שבדקו ולא הגיעו, לא הגיעו לממצאים.
לא הגיעו לממצאים, אבל זה לא, אוקיי. אבל זה גניזה מוצדקת, אנחנו גונזים כתבות שאנחנו לא מוצאים.
תן לתת צלש.
יאללה, קדימה.
כן, לאבי ברלי מעיתון דה מרקר, נאנסטופ סיפורים, כמעט כל יום, רק מהשבוע האחרון.
על כל הנושאים שלא מטפלים בהם.
אחד, על הרצון של השר כץ למנות את יושב ראש חברת החשמל, מועמדת בעיניי ראויה לגמרי, עורך דין אלונה שפר קארו, הוא שולח מכתב ומסביר שאין לה שום קשר ללפיד, היא לא ראתה את לפיד 10 שנים, היא רק חברה של אחותו. תגיד, מה זה? זה מקרטיזם?
לא יאומן.
מזה אתה צריך, אז זה סיפור אחד שהוא מביא, שזה סיפור מדהים. וסיפור השני, קרן העושר, שגם לא נכנס מי יודע מה לעושר, ומיועדת לתחומים מאוד מיוחדים בנושא חינוך והעתיד קדימה, השר סמוטריץ' לקח את זה והעביר את זה לשניים שמקורבות אליו, אחד להקמת מבנים למוסדות נוער, שזה אורית סטרוק, ואחד פתרונות דיור בתחומי בריאות הנפש, שזה מיכל וולדיגר, שהיא סגניתו.
זאת אומרת, זה לא הולך לפי נושא, זה הולך לפי אישיות.
כן, שם.
אנחנו לקחת את זה לניצולי השואה, פה מה שדיברנו.
לקחו את הכסף, כן, אבל אין שם אנשים שלא שאחראים על זה, שזה אחלה סיפור, רק ברלי פרסם את זה, ואני אומר לך, אני קורא אותו בעדיקות, כל הזמן, ובאמת מגיע
לצלה של העבודה. אלה הסיפורים שצריך לבדוק אותם, וגם יש להם ערך משמעותי לחיים שלנו.
וצריך לומר באופן כללי, לעיתונות הכלכלית בישראל היא ברמה גבוהה.
כן.
בליגה אחרת מהעיתונות הכלכלית. ולסיום,
טורקמניסטן, אנחנו עכשיו עוזבים את האולפן, עושים לנתב"ג, טורקמניסטן.
מסעותה עם אלי כהן. כן. אני השבוע חזרתי מאיסטנבול, אבל הפעם הבאה אני נוסע לטורקמניסטן.
כי אם אלי כהן לא נוסע, כנראה שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים.
האיש לא מפסיק לטוס, אבל אני לא רואה איזה מין הצלחות או משהו. היה בספרד, חטפנו בראש ממשלת ספרד, אז לא קשור לנושא התוכנית, אבל אני אומר גם לעיתונאים, לא מוכרחים לרדוף אחריו. הבן אדם בא להיות שנה בתור שר חוץ.
הוא חייב לעשות וי על כל מיני מקומות במפה.
חצי מהזמן הוא מסתובב. לא ראיתי שום הצלחה שהוא הביא בשום...
לא חייבים, לא חייבים לנסוע איתו לטורקמניסטן.
הקימו שגרירות בטורקמניסטן, ואז כולם מסתכלים לראות מה זה. זאת מדינה...
כן, מפגרת מאוד, אגב.
וטוטליטרית, ויושבת על יד איראן. אוקיי. יש מדינות הרבה יותר חשובות.
עכשיו צריך להגיד, מיטור המסן גם הגיעו כתבות מעניינות, על שניידר המיטתי ונוב ראובני בכאן 11, הייתה עושה כתבה מאוד, מאוד נחמדה שגם העלתה חיוך, אבל באופן עקרוני הקונספט הזה, שאם שר החוץ נוסע, זה כבר ניוז, לא בהכרח.
לא מוכרחים לעבוד אותו, אני, אתה יודע, אני הייתי מוכן, זה שר חוץ או שר תיירות, לענייני חוץ הייתי לוקח.
כן, גם אתה זוכר את אברהם תמיר, אברשה תמיר, כן. שבמשך 4 שנים נסע לכל מקום בעולם.
לא כל... אברשה תמיר.
אברשה שריר, סליחה, אברשה שריר, מה נעשה בלי אברשה ברומא, פריז וברשה?
אלי כהן לא מפסיק לנסוע, אבל אני לא רואה, זו הצלחה גדולה.
בינתיים אנחנו, העולם עוד לא פרוס לרד לנו.
האמת היא אחלה ג'וב.
כן.
אחלה ג'וב, כל הזמן...
אז אם מישהו שומע אותנו, שלונסקי ואני, נעשה ברוטציה.
אז הציעו לי פעם להיות נשיא, אז אמרתי, זה המון עבודה, אז אמרו לי שבוע שבוע כמו טבחים. אני אחר כך אגיד חמי, אבל בסדר, טוב.
טוב, אז...
סיימנו תוכנית.
עם המחשבות על חוץ סיימנו את התוכנית. תודה רבה לכם מהכפר הירוק, שם אנחנו משדרים אולפן הרדיו של האוניברסיטה הפתוחה. נמצאים איתנו תומר שלזינגר, המפיק שלנו, אורי נחטיילר, התחקירן שלנו שימצא איתנו גם פה היום. ושלונסקי, תודה רבה, ושיהיה רק אור ודבש, שמחה וססון.
כן, קניתי. אני אוהב דבש.